רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. תוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, איזה כיף להיות כאן. אנחנו נבלה היום יחד שעה קלה. אני שמחה ואפילו מתרגשת לחזור ולשדר מכאן, מרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול במדינה. מאזינות ומאזינים, האולפנים שלנו חדשים, מפוארים, כאן בפתח תקווה, ואני חזרתי לכם לאחר פגרת זמן זהב, פגרת הקיץ, שלא הייתי כאן. אני יודעת שאנחנו עדיין נמצאים בתקופה מאתגרת, וימים לא פשוטים עוברים על כולנו. מאזינות ומאזינים, אנחנו, המלחמה עדיין נמצאת כאן, ולא שומעים אותי כנראה, שומעים אותי. אנחנו עדיין בתקופה מאתגרת, ימים לא פשוטים עוברים על כולנו. המלחמה נגעה בכל אחד ואחד מאיתנו, ודווקא בזמנים האלה, החוסן והניסיון העשיר של דור מקימי המדינה, דור שידע מלחמות וראה ניצחונות, הוא המצפן והמגדלור עבור כולנו. היום יותר מתמיד, מאזינות ומאזינים, אנחנו מבינים את החשיבות של הקהילה, של התמיכה הדדית ושל הכוח שיש בשיתוף ובהקשבה. בזמן זהב, מאזינות ומאזינים, אני בוחרת להתמקד בעוצמות, בסיפורי ההצלחה, בדרכים היצירתיות שבהן אנשים מתמודדים עם אתגרי התקופה. אני מכאן אשתדל לעשות את הטוב ביותר ולהביא את נושא הפסיכולוגיה החיובית והחשיבה החיובית למודעות. בעונה החדשה אני ארח כאן אורחים ואורחות מעוררי השראה. באמצעות סיפורים נלמד על כוח רצון, על עוצמה, על יכולת לעבור משברים וגם לצמוח מהם. מחקרים מדברים על כך כי חשיבה חיובית עוזרת ומסייעת להצלחה וגם לבריאות. אז שינוי של דרך המחשבה אפילו במעט, למחשבה טיפה יותר חיובית, מאפשרת יצירה של הזדמנויות. ועל כך אני ארצה לדבר כאן. בשעה הקרובה נדבר על איך לשמור על אופטימיות, גם ברגעים מאתגרים. נשמע סיפור מרתק על התמודדות והתגברות. אז אם בין אתם מאזינים קבועים שלי, או שאתם מצטרפים חדשים לקהילת זמן זהב, אני מזמינה אתכם להיות איתי בשעה הקרובה למסע של תקווה, של כוח ושל אופטימיות מדבקת. יחד נגלה איך הופכים את האתגרים שלנו להזדמנויות ואת הקשיים לצמיחה. בנוסף, אני שמחה מאוד בעונה הזאת לפתוח פינה חדשה, פינה חודשית, פינת המלצות לתרבות ואירועים עם העיתונאית שרית יוחפז, שתצטרף אלינו גם לסוף התוכנית. אל תחמיצו, תישארו איתי. אז אני נעמי חייקה, ואני כאן לנפץ את המיתוס כי הגיל השלישי הוא הסוף של המשחק. למעשה אני רואה אותו כשלב הבונוס של החיים. כמומחית לגיל השלישי ולנומרולוגיה, גיליתי שהמספרים בחיינו הם לא סתם נתונים, הם מפתח לפוטנציאל אדיר שתמון בכל אחד ואחד מאיתנו. אז אם יש לכם שאלות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה לטלפון 054-444-0668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. נעמי חייקה, הרצאות וסדנאות. לפני שנתחיל, מאזינות ומאזינים, בשיחה החשובה שלנו, כמו בכל שבוע, אני רוצה להזכיר לכם, כי השיח כאן הוא כללי. הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי, וחשוב לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם, אם יש לכם איזושהי בעיה. אז בואו נתחיל, מאזינות ומאזינים, נצא לשיר, ולאחריו אני אעלה כאן לשידור חי את האורחת הראשונה שלי בעונה הזאת, הגברת יפה סולומון, שאתם כבר תשמעו את הסיפור המרתק שלה ואת העוצמות שיש בה. תישארו איתי.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, מחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ונשוב אלינו. שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן
שלום, שלום ליפה סולומון. יפה?
שלום.
אחר צהריים טובים לך.
תודה רבה, מה שלומך?
בסדר גמור, יפה. אני שמחה לארח אותך כאן בתוכנית שלי, ואני רוצה להציג אותך למאזינים ולמאזינות שלא יודעים אולי ומכירים את השם שלך, אבל בטוח מכירים את המיזם המופלא שלך. ומאזינות ומאזינים, אני רוצה להציג בפניכם את יפה סולומון, שהיא יזמית ובעלת בית מלאכה לייצור בובות מהיישוב מיתר בדרום הארץ, נכון?
נכון.
היא הקימה את המיזם המדהים כלניות לפני הגשם, במטרה לייצר כלניות אדומות שיפוזרו ברחבי עוטף עזה, בכיכרות, בבתי החולים, בבתי העלמין, בו נקברו הנרצחים של השבת השחורה. המיזם סחף מדינה שלמה, ואנחנו היום נשוחח עם יפה ונשמע על המיזם המדהים הזה. אז יפה, הצגתי אותך ככה.
תודה, אני חושבת שאמרת כמעט הכל.
אמרתי כמעט הכל, אבל לא אמרתי עוד שום דבר, אני רק הצגתי את המיזם שלך, אבל אנחנו, לפני שנשמע איך עלה לך הרעיון, איך עשית את זה, איך הצלחת לסחוף מדינה שלמה, והאמת, לא רק את המדינה, גם את העולם, מאחורי המיזם
נכון,
הזה.
נכון.
אני רוצה שתספרי לי ככה בכמה מילים, אני סיפרתי שיש לך מלאכה, בית מלאכה לייצור בובות, אבל מי הייתה יפה שלפני השביעי לאוקטובר?
לפני השביעי באוקטובר, בכלל השביעי לאוקטובר תפס אותי בקירגיסטן בטיול ג'יפים.
בכלל לא בארץ.
לא הייתי בכלל לא הייתי בארץ, אבל כמובן שחזרתי עוד באותו היום, זה גם היה סוף הטיול, הצלחנו להגיע ממש ביום השני של המלחמה, זה היה מטורף, הפך אותי כמו שהפך את, אני חושבת, את כל העם הזה. את כל הארץ הזאת, את כל האנשים שיושבים פה וגדלים ומנסים לחיות פה. כן, יש לי בית מלאכה לבובות, היה פעם עסק מאוד מאוד גדול. בשנים האחרונות הוא קצת קטן, אבל בגדול אני מייצרת בובות תיאטרון, בובות שמיועדות למגזר החינוכי. בשנה האחרונה כמעט ולא עסקתי בזה, הייתי כל כולי למען הכלניות. עדיין לא נגמר.
כן, את עדיין בתוך זה.
כן, אנחנו ממש בתוך זה. אז איך שהתחלתי לספר, כשהגעתי לארץ, חיפשתי מיד מה לעשות, כמו כולם, כולם עסקו בבישולים לחיילים, בריצה אינסופית, בהסעות, דברים מהסוג הזה. לקח לי בדיוק שבוע וחצי להתעשת מכך שלא מתאים לי להתעסק בבישולים. כמובן בישלתי, כמובן סביב השעון פה במיטב, והובילו את זה לחיילים, אבל אני חושבת שהמערכת התחילה איכשהו להסתדר, ואז אמרתי, רגע, זה לא בשבילי, אני צריכה משהו יותר משמעותי, משהו יותר...
זאת אומרת, את אומרת שאת הרגשת שאת זקוקה, את צריכה לעשות משהו?
כן, היה לי צורך מטורף לעשות, לתרום, לתת, לא יכולתי לרגע לשבת בבית, הרגשתי ש... זה פשוט מציף אותי ושאני חייבת לעשות, התהלכתי בבית כמו מטורפת, בקושי ישנתי, אני חושבת שזה פשוט, כמו שזה הציף את כולם.
כמו את כולם, פשוט, כן, כמו את כמו כולם.
כמו את כולם, זה היה חוסר שקט טוטלי.
אז למה כלניות לפני הגשם?
למה כלניות?
איך עלה לך הרעיון דווקא לזה?
יש חיבה גדולה מאוד לחמר, לחומר, לקרמיקה, וכמה חודשים לפני האירוע הזה, עשיתי פרחים מקרמיקה. פה במיתר, עם בחורה נחמדה בשם אליזה, במתנס של מיתר. סתם בשביל ההובי הייתי מגיעה ועושה קלות וורדים וכו'. ואז מיד אחרי השביעי באוקטובר, שחשבתי מה אפשר לעשות, כולם היו עסוקים עם דברים שבאמת אי אפשר לגעת בהם, בחטופים, למה, כמה, איך, באמת, הנרצחים היו קצת, אני הרגשתי לפחות שכאילו אנחנו לא נוגעים במתים, והיה לי צורך לעשות עם זה משהו, והמקום הזה של בערי רעים, האסוציאציה לכל הנגב המערבי, הקלניות, זה מיד מעורר זיכרון למקומות האלה שאהבתי לטייל שם עם הנכדים שהסתובבתי שם. כל שנה בשדות האלה, במרבדים, במרחבים של הקלניות, באדמה הזאת שפתאום נראתה לי אדומה אבל לא מקלניות, נראתה לי ספוגה בדם של כל הנרצחים של... של נירוז, בערי, כאילו, כל המקומות האלה של...
של הנובה, של הנובה.
כן, גם בנובה, בשדות, בשדות של, של יער רעים, אני כל שנה הייתי שם, ופשוט, פשוט הבנתי שהאדמה, החומר, והקלנית, זה כאילו אותה, מאותו מקום, מאותו מקום, אבל עוד לא ירד גשם, האדמה ספוגה מדם, לא מגשם, והאסוציאציה לקלניות מאוד התחברה לי באותו רגע, והבנתי שאני רוצה לעשות קלניות מחמר, והבנתי שאני רוצה לשים אותם שם, לשים אותם בבתי העלמין של אצל האנשים הקדושים האלה שנרצחו שם.
זאת אומרת, את אומרת האדם זה נתן לך אסוציאציה של קלנית, הקלנית והדם,
הקלנית מיד התחברה לי, האדום, האדום, האדום התחבר לי לדם שנשפח על אותה אדמה.
והחימר זה האדמה.
החימר זה האדמה. זה עשה לי את החיבור הזה. ואז הבנתי שאני רוצה לעשות קלניות. ופשוט חשבתי איך עושים את זה. הרמתי טלפון לחברה. אמרתי, תקשיבי, בואי נעשה קלניות נשים אותה. מה את אומרת שאם אם נצליח לעשות כמות, זאת אומרת, אני עושה לה 500. חברה מקיבוץ איתה.
אבל זה לא מספיק לעשות קלנית, צריך גם להעמיד אותם, נכון? צריך מתקן להעמיד.
כן, ברור, ברור, הקלנית צריכה גבעול. כן, הגבעול הוא כמובן ממתכת, מברזל, 6 מילימטר. ואז הבנתי כאילו שזה באמת כאילו צריך לחשוב, צריך לחשוב לשם. ואז התקשרתי לעוד חברה, מיכל מעומר, ושאלתי אותה, מיכל, מה את אומרת? בא לי שנעשה מלא קלניות. והיא אומרת לי, תקשיבי, אני איתך, אני חושב שזה רעיון נהדר. ואז התחלנו לדסקס את זה. וניגשתי לבחורה פה במתנס במיתר, אמרתי לה, בואי נעשה קלניות, וניקח אותם לתחנות המשטרה, וניקח אותם לבתי העלמין בעוטף, כי רציתי מאוד לעשות משהו שיש בו משמעות, משהו ש... שאפשר יהיה, את יודעת, לגעת בחומר ולהרגיש שעושים משהו. זה.
משהו שאת הכי יודעת לעשות והכי אוהבת ועושה הכי טוב.
משהו שאני גם יודעת לעשות, נכון? וגם, את יודעת, מרגישה איתו מספיק בטוח. ואז חברתי שהיא אשת, מה שנקרא, אשת פייסבוק, אמרת לי, בואי, אמרנו, בוא נוציא פלייר. ובאמת, הוצאנו פלייר, זה היה ביום חמישי. הטלפון לא הספיק לצלצל שישי שבת, בסך הכל ביקשתי מתנדבים שיכינו 40 קלניות, לא יכולתי לבקש 1,400, כמו שחלמתי, אולי נצליח להגיע ל-1,400 קלניות.
ביקשת מכל מתנדב 40
כן,
קלניות?
כן, ביקשתי מתנדבות שמבינות בחמר, ומוכנות להכין קלניות, להכין 40 קלניות.
וחשבת שתגיע לכמה? לכמה קלניות?
ל-1,400, זה היה המספר המדובר בזמנו על... כי... על כמות הנרצחים, בדיעבד זה היה רק 1,200, אבל רציתי להגיע ל-1,400 קלניות, אמרתי, אני לבד פה במתנס במיתר, לא נצליח לעשות. ואז היה מטורף, כאילו, הטלפון לא הספיק לצלצל, כל השישי שבת, הילדים שלי היו פה, כולם ענו לטלפונים, התחלנו לאסוף את, את השמות, הבת שלי פתחה קבוצת וואטסאפ אצלי בטלפון, אני לא ידעתי לפתוח קבוצה בוואטסאפ, כן, אני מדברת איתך על, על מושגים ברמה הזאת.
כן, את לא דיגיטלית, את אומנית, אבל לא דיגיטלית.
אני חושבת שבסוף שבוע כבר היו לי 320 מתנדבים ראשונים. ממש, תוך 24 שעות. ביום ראשון כבר היו כמעט 600 מתנדבים, ואז הבנתי שזה... באמת הבנתי...
את התפוצה ואת ה, את הכוח
נכנסתי,
של המדיה.
כאילו, לא הבנתי בדיוק לאן נכנסתי, אבל הבנתי שזה גדול ממני.
למה את חושבת שזה סחף מדינה שלמה? אני יכולה להעיד, אני מסתובבת הרבה ומגיעה להרבה מועדונים לגיל שלישי, ולא היה מועדון שהגעתי אליו שלא ראיתי נשים יושבות או אנשים ויוצרות את הקלניות מחיימר, וזה באמת סחף הרבה מאוד אנשים. מה יש בזה?
אז היום בדיעבד אני יכולה לומר לך שהחומר הזה הוא כל כך תרפוטי, הוא המגע בו.
כן.
העשייה, הישיבה בצוותא, החברות הזאת, העבודה ביחד, והעבודה בחומר פורקת איזשהם מתחים. לפחות אצל, אני שמעתי המון פידבקים, ואנשים כתבו לי בלי סוף כמה טוב זה עושה להם. אני בסך הכל ביקשתי 40 קלניות ו... קרמיקאיות ישבו והכינו מאות קלניות, מאות קלניות שהכינו. זה גם הצד התרפוטי, באמת התחושה הזאת שזה נותן להם, שזה מספק אותם, וגם הצורך הזה בנתינה, בלתת. הרבה מאוד נשים, את יודעת, יש כאלה שיכלו באמת לבשל, ויש כאלה שיכלו לעשות הרבה מאוד דברים, אבל בוא נאמר, כל הנשים או האנשים ש... נמצאים בבתי אבות או ילדים,
כן.
לא יכלו להיות מגויסים בהסעות, בבישולים, בנתינה. זו הייתה נתינה שדיברה על אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. וקרמיקאיות, שאת יודעת, שהרגישו שזה דבר נפלא גם עבורם, גייסו כל כך הרבה חברים ומכרים ומתנדבים ו... בלי סוף, אנשים שהגיעו, הם פתחו את הסטודיואים שלהם באופן התנדבותי, באמת תרמו חומרים וצבעים, ואת החשמל כמובן, ואת הזמן. זה היה מטורף, ואז כמובן מיד הבנתי שזה לא לבן אדם אחד.
כן.
גייסתי לצידי ארבע חברות מדהימות, באמת נשים משכמם ומעלה ש... מבינות גם בארגון, גם בחומר, גם בקרמיקה, גם במיצבים, איך לעמוד, איך לעשות, איך לעבוד. גם נשים נמרצות שעשו עבודה שלמה במשך שנה שלמה.
כמה יצרתם? יפה, כמה קלניות יצרתם עד היום, להערכתך?
מעל 100,000.
מעל 100,000 קלניות. זאת אומרת ש... זה הדמיון לא יכול אפילו לדמיין בהתחלה את הכמות העצומה.
לא, אנחנו ממש, אף אחת מאיתנו בכל הצוות לא האמנו שלשם אנחנו הולכות. ממש לא האמנו.
כשמגיעים, איפה רואים היום את הקלניות? אני יודעת שהתחלתם בים המלח, נכון? זה היה המקום הראשון ש...
אז זהו, בדיוק. מה שקרה, כשאת יודעת, בבת אחת הגיעו כל כך הרבה קלניות כבר בשבוע השני, כבר קיבלנו פה מאות קלניות, ואת יודעת, הייתי צריכה רגע חושבים עד שנחשוב איפה, למי לתת, איך, כמה, למה דווקא מספר כזה או מספר אחר. אמרתי, אני לוקחת כרגע 1,400 קלניות, מורידה אותם לים המלח, לנקודה הנמוכה ביותר בעולם, וגם מבחינתי, מבחינת התחושת בטן, זה גם הייתה הנקודה הכי נמוכה שמדינת ישראל הייתה בה. מאז היווסדה, מאז החמוקה.
אז לכן בחרת בים המלח.
לכן בחרתי בים המלח. זה גם ים המוות, וגם כל כך הרבה מפונים מכיסופים, מבארים, משדרות. כל המפונים האלה שהיו מאזור הנגב המערבי שירדו והיו בים המלח, זה היה כל כך טבעי, קודם כל לרדת איתם לשם.
והיום,
באמת הנחנו אותם שם.
כן, הנחתם שם, ובאמת ראינו אותם, מי שעבר שם באזור יכל לראות את הקלניות מפוזרות שם, זה היה באמת מראה מדהים. היום איפה
כן,
אנחנו...
זה באמת הייתה חוויה, חוויה מטלטלת כזאת שלקח לנו זמן להבין אותה, והיום בדיעבד אני אומרת, וואו, חבל שלא השארתי אותם שם.
נכון.
כי אנחנו עשינו את זה, לקחנו את זה בתור מסע. מסע שהחלטנו להתחיל איתו בים המלח, ואחר כך לנדוד איתו בכל מיני מקומות בארץ. אחר כך עברנו לבארי, שזה הייתה נקודה, נבחרה בארי כאחת הנקודות הקשות שהייתה במלחמה, אז הצבנו אותם בגלריה. על חורבות הגלריה בבארי, ואחר כך באיזשהו חורש.
היום איפה זה נמצא?
המסע הזה עם ה-1400 כלניות, עבד כל הזמן במקביל לכל המצבים האחרים שהתחלנו. דבר ראשון, הגענו לכל תחנות המשטרה באזור הנגב המערבי, שממש כל תחנות המשטרה שלקחו חלק פעיל, במלחמה הזאת, ביום הזה של השבת השחורה.
איך בעולם, איך בעולם, אני יודעת שזה סחף גם בעולם, נכון?
נכון.
לא רק בישראל.
אנחנו פרסמנו את זה בפייסבוק, אני באמת השתדלתי בכל שבוע לספר איפה אנחנו ומה עשינו, וקהילות מכל העולם הצטרפו, אנחנו תרגמנו את זה לכמה שפות, וקהילות בארצות הברית, בניו יורק, בבוסטון, בקליפורניה, הרבה מאוד קהילות יהודיות שקיבלו מאיתנו הנחיות והסברים וסרטונים והדרכות ממש, איך עושים את הכלנית, מה הגודל שלה, איך מעמידים אותה, איך יוצרים את החור שעליו יושבת, החור שממש מתיישב על המות, ואיך מעמידים
ממש הוראות מפורטות כיצד ליצור את הכלנית.
סליחה?
ממש הוראות נתת איך ליצור אותם.
כן, כן, כן. בתחילת הפרויקט ליוותה אותנו ענבל עזרת, קרמיקאי, שנתנה כל הזמן הנחיות וענתה על שאלות מה גודל הכלנית, איך מייצרים אותה. היו סרטונים שרצו בפייסבוק ושרצו בקבוצה של הוואטסאפ. יש קבוצת וואטסאפ של כל המתנדבים והמתנדבות שעשו כלניות. וכל הזמן
מי שרוצה לראות את
ה... גם העמדנו 10 נקודות או 8 נקודות מרכזיות בארץ שאליהם הגיעו הכלניות.
אז זהו, זה מה שרוצה לשאול אותך. מי שרוצה לראות את המיצג הזה ככה, את כל ה-1400, איפה, לאן הוא יכול להגיע?
אז רגע, אז אני אסביר לך. קודם כל זה הולך ככה. יש לנו כמה מספרים, זה לא רק 1400. המספר הראשון היה 40 בעצם.
אוקיי.
40, זה המצב הבסיסי שאותו הצבנו בלפחות 400 נקודות בארץ, שזה 40 כלניות שעומדות על מיצב. 40, את המספר 40, זה...
למה 40?
לא טיבולי, אבל אני... מאוד היה חשוב לנו להיצמד למספרים, למספרים שאומרים לנו משהו. 40 היה מספר מאוד חזק בהתחלה, כי 40 ביטא את היום של השבת השחורה, 7 ועוד 10 ועוד 23, זה אותו תאריך.
שביעי לעשירי, 23?
7 ועוד 10 ועוד 23, זה התאריך של השבת השחורה.
נתן את הסך
יחד
הכל.
יחד זה נתן 40.
אוקיי.
ואז על מצב של 40 כלניות, שאותם העמדנו בכל נקודות המשטרה, במרכזים של יד לבנים, בבתי חולים, בכל מיני מחלקות, כמעט בכל בתי החולים בישראל. כל אלה כמובן שלקחו חלק באירוע הזה של 7 באוקטובר, וכמעט כל בתי החולים טיפלו. בוא נאמר, בירושלים, בהדסה, אז טיפלו בעיקר בפציעות הראש הקשות, ובשערי צדק, גם ככל מיני מחלקות פנימיות. בסורוקה היו, באמת בסורוקה אנחנו שמנו בכמה וכמה מחלקות את המיצב.
תגידי לי, ברעים...
חולים ברזילה, שמנו 1400 כלניות על הכיכר בכניסה לבית החולים.
1400.
זה מאוד מאוד מיוחד.
וברעים, כשמגיעים לשם...
בשדות רעים בנובה, שם ראשית הנחנו מסביב לכל בזנת, מסביב לכל תמונה של נרצח צעיר או צעירה, הנחנו 7 כלניות אדומות. ושם...
למה שבע? למה שם שבע?
שבע זה 7 באוקטובר.
שביעי, זה הסמל.
בדיוק, כן. אז כמובן שאנחנו תמיד חשבנו על המספר שבאמת, תראי, יש שם כמעט 380 נרצחים, אז, ועוד 40 חטופים, משהו כזה. בסך הכל נדמה לי שהיו שם 404. לחטופים שמנו לבבות צהובים, ולנרצחים הנחנו מסביב לעמוד, הנחנו 7 כלניות. עכשיו, מעבר לזה, כמובן יש לנו מצב ענק בנובה, שאחת האומניות שלנו, שלומית חפר, היא הובילה את המיצב הזה ואת העיצוב של המיצב הזה, ובו שמנו כ-30,000 כלניות.
30,000 כלניות.
30,000 כלניות במשך 4 חודשים. בכל יום שני התגייסה קבוצה של מתנדבים מכל הארץ שהגיעו לנובה. אנחנו כמובן הגענו עם הכלניות והמוטות והפטישים והדבק וההנחיות וההוראות בדיוק איפה ואיך, עם הסימונים בדיוק איך לבנות את זה. זה יצא משהו מטורף.
אני באמת...
יש בפייסבוק כל מיני תמונות שרואות את המיצב.
צריך ללכת ולראות, זה לא רק בתמונות, צריך באמת ללכת בפיזית.
באמת, אני מזמינה כל אחד שרוצה לראות הרבה כלניות שנעשו על ידי אלפי מתנדבים מכל הארץ, שפשוט תיסה לנובה. פשוט תיסה לנובה. היום קרן הקיימת דאגה שתהיה שם ממש נגישות עם חנייה ושבילים.
ואני מאמינה שעוד מעט גם הכלניות הפרחים, הכלניות יצמחו.
אחרי הגשם, אחרי הגשם בעוד חודשיים, אני מאמינה שהכלניות יתמזגו עם הכלניות.
נכון, ואז באמת זה יהיה מראה עוצר נשימה. לסיום...
כן, זה עוצר נשימה, זה שאין לנו את ה... שזה שהשתמשנו בכלל בכלניות, זה עוצר נשימה כן. בפני עצמו.
שכל כלנית זה באמת נשמה שנקטפה ונלקחה מאיתנו, וזה עוצר לנו את הנשימה, ונקווה שהחטופים, מה ששמתם שם סמל, 101 שנמצאים עדיין שם, יחזרו בריאים ושלמים, ולא נצטרך לשים להם עוד כלניות שם. לסיום, משהו אופטימי. תני לנו משהו אופטימי, יפה.
משהו אופטימי, קודם כל אני מקווה שהמלחמה הזאת קודם כל תסתיים, ושבאמת כל החטופים והחיילים וכולם יחזרו הביתה, ושהפצועים שלנו באמת ישתקמו, ונוכל לחזור חזרה לאיזה שהם חיים שפויים במדינה הזאת, שתהיה לנו מדינה.
אמן, לאן את רוצה לקחת את הפרויקט הזה בשלב הבא? יש לך איזשהו רעיון? איזשהו...
האמת שאני התחלתי לחשוב על איזה משהו אופטימי, אולי על פרחים צבעוניים.
הפעם צבעוניים.
על פרחים צבעוניים, על, את יודעת, על משהו אחר, להחליף את הדם הזה, ואת יודעת, להביא קצת צבע.
צבע, שמחה, שמלחמה הזאת תגיע כבר לסיומה, ונגיע לרגע שלא נצטרך להעמיד פרחים אדומים כדם הנופלים, אלא...
אני יכולה להניח רק פרחים שיש בהם תקווה.
אמן, אמן.
לגמרי.
תודה רבה לך, יפה סולומון, על השיחה הזאת, על המיזם הבאמת מעורר השראה. ושנראה אותך באירועים משמחים וברעיונות, כן. תודה רבה, יפה. נצא לשיר.
ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצות אני רואה את השבילים, בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים, יש אמת אחת כתובה לה בשפיים. לראות את הטוב. אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים. לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגר לי את הפנים, ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל, יפיג מכעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים. כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למצוא שתיקות, כמה מחשבות עברו בי עוד שואל מה לעשות, מה
מאזינות ומאזינים, שלום לכם, חזרתי, אני איתכם, ואני שמחה היום לפתוח בפינה חדשה, פינה לתרבות ואירועים עם העיתונאית שרית יוחפז. שרית, מה שלומך?
תודה נובי, צהריים טובים, כמה אני שמחה לחזור לתוכנית היפה שלך ולהקדיש כל... חודש, תוכנית
כן?
יפה.
אז רק אני אסביר כן, למאזינים, שפעם בחודש אני אעלה את שרית על הקו, והיא תיתן לנו את האירועים הכי שהיא בדקה, והם ככה בשבילכם, מעניינים, שכדאי ללכת. תיקחו את ההמלצות, ובואו נצא לדרך, בואי שרית, מה הבאת לנו היום? איזה המלצות הבאת לנו?
ההמלצה הראשונה, חוגגים לאפי נצר, יום הולדת 90, וב-15 לחודש, בהיכל התרבות, הוא מעלה מופע יפה עם הזמר הבינלאומי צחי סיטון, וכוכבת האופרה הישראלית טל ברגמן במופע סוחב ומרגש, וזה יתקיים ביום שישי, ב-15 לנובמבר, ב-13:30, בהיכל התרבות, ואני ממליצה בחום.
אוקיי, אז יש לנו אפי נצר, כן.
אני רוצה להמליץ גם על קונצרט פתיחה למי שאוהב מוזיקה קלאסית, קונצרט פתיחה שאינסמבל סולני תל אביב יתקיים ב-28 לנובמבר באולם צוקר בהיכל התרבות, בכורה עולמית מעצבי ניר שהוא יושב ראש אגודת הסופרים עם המלחין אלכס וסרמן, הוא כתב את הטקסט נראה צביקה ניר לפני 7 שנים על המלחמה, וזו נבואה שהתגשמה לצערנו, אז כדאי לבוא.
היכל התרבות בתל אביב.
כן, אוקיי. ב-28 לנובמבר. עכשיו, אני רוצה להמליץ לכם על סרט,
שנקרא... סרט, כן.
סרט. סרט בחורים טובים 2, הוא דרמה, זה דרמה, קומדיה, המספרת על מוסד השידוכים בעולם החרדי, סרט ישראלי שמספר על נישואים ושידוכים בין ספרדים לאשכנזים, יש כאן הצצה לעולם החרדי וזה מאוד מאוד מרגש.
מי השחקנים?
שאני ממליצה לכם בחום ולקהל שלנו. כל יום שלישי סרטים עולים 10 שקלים.
נכון.
אז כדאי לכם...
אז הקהל שלנו זה בני ובנות הגיל השלישי, גמלאים וגמלאיות, ימי שלישי, סרט 10 שקלים, לכו, סרטים ישראלים. הסרט...
נהדרים, כן. נכון. וגם חוגגים בקרוב ליהודה ברקן, כי הוא נפטר לפני 4 שנים, אז גם יעשו 2 ערבים מאוד מיוחדים עם מוזיקה והקדישו לו שיר, אני אספר לכם אחרי שאני אבקר שם. וגם יהיו סרטים שלו. עכשיו אני רוצה לספר לכם על משהו מיוחד, התקיימה לזה מסיבת עיתונאים, וזה היה כל כך מוצח שיהיו עוד שני מופעים. זוהר ארגוב והפרויקט של רביבו, 2000-2024, התקיים מופע משותף, פעם הראשונה בזכות הבינה המלאכותית.
וואו.
זוהר ארגוב חוזר להופיע אחרי 37 שנים לאחר מותו, מלך המוזיקה ים תיכוני, חוזר בזכות טכנולוגיה חדשנית, משלבת בינה מלאכותית. אתם תוכלו לראות מופע של הזמרים מפרויקט של רביבו, יחד עם זמר שנראה בחזות שלו כמו זוהר ארגוב, וזה מרגש בטירוף, ועם כל השירים שהים תיכונים שגדלנו עליהם. עכשיו, לאור ההצלחה, יתקיימו 2 מופעים נוספים בהנגר תל אביב, ביום שישי הקרוב, ובמוצאי שבת, בצאת השבת. אז אני ממליצה...
באנגר בתל אביב.
כן, כל מי שאוהב מוזיקה ים תיכונית, ואת זוהר ארגוב, זאת חוויה, אתם מרגישים. אני פגשתי שם במסיבת עיתונאים את אח שלו, והוא אומר של 37 שנים הוא חכה להופיע יחד עם אחיו, ויש לו את הזכות הזאת להופיע יחד איתו. אז כדאי לכם ללכת לראות.
מדהים איך הקדמה נכנסת לעולם התרבות, ויוצרת לנו מופעים חדשים ומרגשים.
ומרגשים, כי זה מתאים לכל הקהל, שזה גם קלאסיקה, גם שירת ישראל, וגם מוזיקה ים תיכונית. אני רוצה לספר לך, נעמי, החודש הזה, יש לנו חודש של המודעות לסרטן השד.
נכון.
ואני נסעתי במיוחד לגבעת אולגה. על חוף הים ביום שישי האחרון הם עשו צעדה וחלקו לאנשים חולצות ומדליות, והגיעו אנשים מכל המגזרים, בדואיות ודרוזיות, כי המחלה, וישראליות ובחורות צעירות אחרי לידה ולפני. ומה המטרה של כל ה... הצעדה הזאת הייתה, והמפגש,
מודעות.
היה שם מוזיקה וריקודים, mm-hmm. כדי לעודד נשים ללכת אחת לחודש, להיבדק.
נכון.
ללכת להיבדק.
אז, כן, אז רגע, שרית, אז אני באמת אקח את הנקודה הזאת ואפתח אותה, מאזינות שלנו, ואתם יודעים מה? גם מאזינים. מאזינים, נכון. אם יש לכם במשפחה עבר של אימא, או אבא, חולים, ללכת ולהיבדק, כי זה לא רק מחלה של נשים, יש גם גברים ששמעתי שחולים, ולכו, תיבדקו.
נכון.
הסרטן הזה הוא 1 מ-6, אני חושבת, אחת
מכל...
מ-7.
זה היה אצלי ב-9, וזה עכשיו 1 מ-9.
כן.
כן, זה היה מאוד מרגש, שמי שארגנה את האירוע, קוראים לה כוחי, ובעלה נפטר מסרטן, ולה היה סרטן, והיא ארגנה את זה כל כך יפה, הביאה מעגל מתופפים, ודגה לכולם למדליה ושתייה, והייתה שמחה אמיתית, לא רק כל חוף גבעת אולגה, ויש לי רגש למקום, סבא שלי היה רב של גבעת אולגה. אז נסעתי ב7 בבוקר, במיוחד לראות את זה. עכשיו, אני רוצה לספר שגם בנגב, בין 14-23 יפתח, יוקרונו סרטים ישראלים וסרטים, יהיה פסטיבל סרטים בנגב.
איך נקרא הפסטיבל?
יוקרונו שם סרטים חדשים, והם יהיו על מסך ענק, וזה יהיה ליד יישוב צוקים תחת כיפת השמיים.
אוקיי, פתוח לציבור או שצריך לרכוש?
פתוח לציבור, אולי במחיר סמלי, אולי במחיר סמלי, אז כדאי לראות את זה.
יופי.
כן, אז... ואני רוצה לומר לכם על היום בערב משהו אחרון.
בבקשה.
היום לכיכר החטופים.
כן.
אז בשעה 7 בערב, בכיכר החטופים בתל אביב, יהיה יום יגיעו אומנים לשיר, ורבנים לדבר, ואנשים ומשפחות, יהיה שם יונתן רזיאל ועוד אומנים, אז זה מרגש, וכדאי, כדאי לתמוך במחוף רבו.
ונקווה ש... כן, שאת האירועים האלה, שכולם יחזרו וכבר לא נצטרך לערוך וללכת לכיכר.
ספר, אם תרצו, על ספר חדש שיצא, של אילנה רימלט, היא נפטרה גם מסרטן, והיא כתבה ספר לאבד רומן בהוצאת קרמל, והבת שלה הוציאה את הספר, וזה בימים אלה יצא לחנויות הספרים, אז אני גם ממליצה על זה בחום.
שרית יוחפז, העיתונאית שרית יוחפז, בפינה של היומן תרבות, תודה רבה על ההמלצות. אני חושבת
תודה
שבא...
לך,
רגע,
לכבוד
אני רק
לי.
אגיד לך, שרית, שבאמת אני חושבת שהפינה הזאת כל כך חשובה, כי דווקא בימים האלה, קודם כל כדאי לצאת מהבית, לתמוך בארגוני בתיאטראות, בשחקנים, ולהשאיר את הלב ואת הנשמה. אז תודה נכון. באמת, שרית, על ההמלצות, ולהתראות בחודש הבא, שרית, עם המלצות חדשות.
אני אשאיר לכם דברים יפים, חיבור והמון אהבה לך, נעמי, ולכל המאזינים האהובים.
תודה רבה, שרית. נצא לשיר, ולאחר מכן נמשיך.
מה כבר רצינו לבקש לקבל ולתת מה שיש להחזיק בידיים כל יום שעובר תמיד הוא ככה ממהר אני איש מאחר רק בלילות עולים קולות שאלות עבודות מחפשות תשובה שעוד לא בא לסיסים למה זיכרונות נמסים כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים אין אני לשים את הראש גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא על מי לכעוס בשמיים איך אפשר לנשום הכל תקוע במקום אבל עוד לא הפסקתי לחלום אז קפצתי למים כי צריך לשחות במים לא רואים מעות במים ישקעו חולות שזוכרים רק בלילות עולים קולות שאלות בקרוב זה בא לסיסים למה זיכרונות נמסים כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בכיסים אין אני לשים את הראש גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא על מי
מאזינות ומאזינים, חזרתי.
התוכנית הראשונה, הראשונה לעונה הזאת, הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות מכאן לטכנאי השידור שוקי אברהם, שעל כל הטכניקה. אני רוצה להודות לאחד שלי, משה חייקה, על כך שהוא איתי, בלעדיו לא הייתי עושה את זה. מאזינות ומאזינים, מכאן לשלוח ברכה לחיילי צבא הגנה לישראל, באוויר, ביבשה, בים, שפרוסים בכל הארץ, מתח בכל הגזרות, ולשלוח ברכה לפצועים, וכמובן 101 אחים ואחיות שלנו שנמצאים שם במרתפי החמאס. אנחנו לא שוכחים אתכם. תפילה שתחזרו הביתה כמה שיותר מהר. תודה רבה לכם שהייתם איתי, להתראות בתוכנית הבאה, באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב
על כל מה שהיה. מתי יבוא היום שתישאר רק אהבה בינינו, וכמו ילד לא יכול עוד לחכות לקבל את השכינה באור פניך, והלב כמה חזק שעוד יהיה בוכה תפילותיך.
תאיר אותי באור גדול, אור גדול. אם הגעת עד לכאן הזמן הגיע, הלב פושט ידיו חיכה רק שתופיע.
קם באור גדול, כל יכול. הנשמה בוכה עוד לא לחזור אליך, לפני שנתקן ונתחבר לאור.
מתי יבוא היום שנתעורר כמו זעקה בשעת הנעילה? מתי יבוא הבית השלישי כמו כתר לראשנו? וכמו מים שזורמים בנהרות, דמעותיי הפכו לגשם בשדותיך. הלב עקשן לא מוכן להתגאות, תמיד רוצה אליך.
תאיר אותי בא ואני פיסה אחת של אור שלא יודע לאן, ובחושך קצת מדדה ושואל היקר.
תן לי סימן, משהו ברור עם חותם, שייתן לי בי שאני פוסע בשבילך.
אני אור קטן
ואתה אור גדול.
אם הגעת עד לך לזמן הגיע,
הלב פושט ידיו חיכה עד שתופיע. אור גדול,
כל יכול. שם הרוחה אותה לחזור אליך,
לפני שנתקן ונתחבר לאור. מתי יבוא היום שיגמר ולא נדע על כל מה שהיה?
שזו כנפיים ועלתה לשמיים.